אנחנו כאן, כאן תרבות. ועכשיו, עמיתי פוקמן.
אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בשירי מלחמה, ספציפית בשירי מלחמת יום העצמאות. נגיד שלום לרונה ישראל קולט.
שלום עמיתי.
מורה לפיתוח קול, חוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. אנחנו משוחחים איתך בדרך כלל בימים טובים ומאושרים יותר, אבל המוזיקה נותנת דעתה גם בימים כאלו.
נכון, נכון. כשההווה מכאיב, אז אפשר באמת למצוא נחמה בעבר, כי אם אתה בוחן את האופן שבו התמודדנו בעבר, זה גם אסקפיזם שנותן הפוגה ממחשבות ההווה, וזה גם עשוי ללמד אותנו על החוסן שלנו. ואם תרצה אולי גם מבט על, על, על המעגליות של החיים. Mm-hmm. אבל באמת השאלה היא, איפה נתחיל? כמה רחוק ללכת, אם לתנך, למלחמות ישראל, או לשירי מלחמת העולם הראשונה, אבל בחרתי להתחיל עם שירי מלחמת השחרור, מלחמת השח, כי היה לי חשוב להשמיע הקלטות מהתקופה, זאת אומרת, לקבל כמה שיותר את הלך הרוח דרך הצלילים של המבצעים שחיו את התקופה, ולא רק מהטקסט, אלא גם כמובן מאופן הביצוע. ולמזלנו יש את החומר הזה, כי יש לנו הרבה הקלטות של רדיו קול ישראל ותקליטים. ובאמת אני חוזרת ומזמינה ומברכת את הארכיון של כאן, ואת הארכיונים של זמר רשת, או אתרים של נוסטלגיה, שמאפשרים לנו להתנחם ולתת פשוט פרספקטיבה של זמן. אז מה שיפה באמת בשירים שהם, לפחות אלה שבחרתי, הם מאוד מגוונים, והם יכולים להציג את התמונה המורכבת של התקופה. מדובר על, שנתיים אחרי תום מלחמת העולם השנייה, ורק ההבנה הזו יוצרת את התמונה התאונה. גם ללא אימי המלחמה, מדובר ביישוב צעיר ללא צבא מבוסס, שמתמודד עם עליות, עם קור היתוך, עם אימי השואה, עם כלכלה צעירה שרק מתחילה להתבסס, עם אבדות קשות וקשיי קיום וחיפוש זהות. אבל מה שעולה מהשירים זה שהחופן נשאב מהאמונה היוקדת בצדקת הדרך, ואמונה יוקדת בהנהגה.
אז עם מה נתחיל?
אז אני רוצה שדקה לפני שנתחיל, אני חושבת שצריך אולי לסכם בכמה משפטים את המלחמה. זאת אומרת, להבין שמדובר על מלחמה של יותר משנה וחצי, נמשכה כ-20 חודשים. רק למי שלא זוכר, זה למחרת, מ-30 בנובמבר 1947.
ממש אחרי תוכנית החלוקה.
כן, בדיוק. אבל עד ה-20 ביולי 1949, 20 חודשים, ובמלחמה הזו נפלו 6,373 איש ואישה, שזה 1% מהאוכלוסייה היהודית בארץ, ובכל זאת קמנו. אז יש באמת כמה שירים איקונים שעולים במחשבה, ברגע שחושבים על זה, אתה ודאי, מה השיר הראשון שעולה לך בראש?
וואו, טוב, אני קצת, אני ראיתי את הרשימה, אני לא, אני לא, אני רציתי להגיד, אולי...
בבל וואד.
נכון, 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 בבל וואד.
כן.
וגם כלניות, האמת.
נכון, נכון, ושאולי יש מישון והיסטוריה חוזרת.
פשוט לא רציתי להגיד כלניות, כי זה כאילו לא עלינו, אבל זה מה שעלה לי.
אבל זה חלק מההתמודדות.
כן, נכון, נכון.
זה חלק ממה שהם התמודדו.
נכון.
באמת חשוב להבין מהשירים, זה יכול להיות פשוט שיעור היסטוריה. ואני מחכה לפודקאסט בין השעה, שנוכל להרחיב ולהיכנס לעומק על כל התהליכים, אבל זה באמת הצצה קצרה ישירה אל דרכי ההתמודדות. אז אני חושבת שאחד השיר, אולי האיקוני ביותר, זה שיר הרעות. הוא באמת נכתב, כן, בשלהי מלחמת השחרור על ידי חיים גורי, שהיה לא רק מגדולי משוררי דור תש"ח, אלא גם לוחם ומפקד בפלמ"ח. זאת אומרת, הוא חווה על בשרו את הקרבות הקשים של השנה הזו, וזה חוזר בכל השירים שאנחנו נשמע, מי שמבצע הוא גם לוחם או השתתף באיזושהי דרך. זאת אומרת, היישוב היה כל כך קטן, שאם היית גם זמר, היית חייב להיות גם לוחם וגם תומך לחימה. אז הלכנו כמובן של סשה ארגוב, בוא נשמע אותו בהקלטה הראשונה מ-1948, בביצוע צ'יזבטרון, להקת הזמר והבידור של הפלמ"ח, עם הסולן גדעון זינגר.
השנה, ונותר לו מעט.
מכיוון שהשיר הזה הוקלט בלב ובצל המאורעות, זאת אומרת, שומעים את הכאב, שירה חמורה ומקצב איטי, זאת אומרת, זה ממש מרש אבל, ושומעים שזה מוקדש כולו לזיכרון של הנופלים, ולכאב של אלה שנותרו, על אלה שאינם, ורבקה קרמר, אחת מחברות הצ'יזבטרון, אמרה שכשהם שרו אותו, הם באמת האמינו שזאת היא המלחמה האחרונה, שזה פעם האחרונה.
איך בכלל אחרי שיר כזה, שבאמת על, על, על חברים שנופלים, על... איך קמים? איך הרי ממשיכים להילחם? איך יש ציפייה להמשיך להילחם? הרי זה לא שיר שמחדש את המורל קדימה.
אז אתה צודק. אז זה באמת, זה שיר אחד שמראה את הצבע אחד של התקופה, את, ה, את הכאב, אבל זה לא מר שמדבן לפעולה. אז בוא נשמע עכשיו מר שחר, שכן קורא לפעולה. את כיתתנו בלילה צועדת, שכתבו מרק לברי והמשורר אברהם ברוידס. אז מרק לברי אמר בראיון שהשיר נכתב בדיוק ב-15 במאי 1948, mm-hmm. היו צריכים לנגן שיר לכת ברדיו בשביל הצבא החדש, וזו הייתה דרישה של בן גוריון, כי לא היה שום שיר לכת, לא היה שום דבר שמדרבן לפעולה. הוא דרש שנכתוב משהו, אז הם, זאת אומרת, הוא, זה ציטוט של לברי, סגר אותנו בחדר, ובמשך לילה אחד כתבנו את השיר, ובבוקר ה-15 במאי הסריטו את השיר בבית בימה, והסרטה הופרעה על ידי קולות ההפצצה על תל אביב, וזה קולות שנכנסו להקלטה. ובאתר זה מרשת כתוב שהמבצע הוא רפאל דוד, עם כנראה עם עוד חברים, והסגנון שירה הוא כמובן מאוד רשמי ומאוד גברי, וצריך לזכור כמה קשה היה להקליט מוזיקה באותה תקופה, כי הקלטות לא היו נגישות, בוודאי לא כשמדובר בלחץ אמיתי של זמן. אז כמובן לוקחים זמרים מיומנים בעלי הכשרה אומנותית, כי הם יודעים לקרוא תווים, והם יודעים לשיר הרמוניות ומהר, ולשיר בעוצמה, וגם דיקציה טובה, כי כמובן המילים סופר חשובות, כי תתנו בלילה צועדת, טובלה, טבילת אש ואשן, בכל הר וגיא במולדת, חייל ציון לא ינום, לא ישן.
זה מעניין שהיה לבן גוריון את ההבנה כבר אז, בזמן מלחמה, בזמן מלחמה ממש קיומית, מה המשמעות והחשיבות של מרשים ושל מוזיקה למורל הלוחמים.
נכון, נכון, הוא קרא, אתה צודק, זו באמת הבחנה נהדרת, שהדבר שהיה חשוב לו ב-15 במאי, ושיכתב שיר שילקד את החיילים, ושבאמת הבנה... פנטסטית, אז מראה לך גם את הגדולה של האיש, על לאיזה דקויות הוא הגיע. Mm-hmm. וגם באמת, מיכאל הרגלים, זה, יש את שיר הטייסים שכתבו חיים חפר ומשה וילנסקי, גם הוא מדרבן לפעולה הזו באותו סגנון. בוא נשמע קצת מזה.
שוב ימרי המטוס לשמיים, אל המון מרוחק והפור, שוב ניסה הטייס על כנפיים, והומר שירת המטור,
שוב, זה מאוד רשמי, זה משהו מאוד ממסדי, כמו שאתה אומר. זה לא הפן האינטימי של החייל, אלא החייל האנחנו. אבל הנה יש עוד פן בשירים, נשמע את השיר בת שבע שכתבו חיים חפר ומשה וילנסקי, והוא כן עוד נדבך על המורכבות של התקופה, המעבר מצבא של מחתרות וארגונים, הגנה אצל ולחי, לצבא אחד ששר למרות של ממשלה ולראש הממשלה, לבן גוריון כמובן, ולא למפקדים האינדיבידואליים של הגופים הנפרדים. אז השיר נכתב לתוכנית השנייה של הצ'יזבטרון לרגל 7 שנים לפלמ"ח, שהוקם במאי 1941, ובשיר יש רמז לגיל הפלמ"ח כמובן, כאילו כמו הרמז המוצפן בשיר איה, שזה שם קוד לארץ ישראל מתחת לאח של הבריטים. אז זה הביצוע של שושנה דמרי עם משה וילנסקי מ-1949.
גם אם רחקנו הן איתך אנחנו בהפצצה בברד הכדורים את ברכותינו לך תמיד שלחנו גם המנוע זמר לך מרעים בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך, מדן עד בר שבע, אותך לא נשכח, ממרום השמיים לך זמר נשלח, נשתן עליחיים עם כל הפלמח, בת שבע.
אז באמת בתוכנית הייתה הופעה של הצ'יזבטרון, ואחר כך מצעד שבן גוריון עשה הכל כדי שלא ישתתפו בו לובשי מדים, כדי לפרק את הגופים וליצור צבא אחד, את צהל. ויש איזשהו ציטוט שהוא הזמין בכוונה את רבין אליו כדי שרבין לא יגיע לכנס, אבל רבין אמר, נצטער, אני מוכרח ללכת, והלך לכנס הפלמ"ח. אז באמת היו, לא היו רק מרשים, היו כמובן גם הפוגות בלחימה ארוכה, וגם היו אזורים שחשו פחות את הלחימה, כי כמובן זוכרים שההתיישבות העובדת נבדלה מאוד מהחיים העירוניים, בגלל שהם התיישבו ישיבה אסטרטגית באזורי ספר, אז הלחימה הייתה ממש להיות או לחדול, הם שמרו בגופם על הגבולות, ובעיר פחות. אז השירים בעיר משקפים פן יותר אינטימי, פחות לאומי וממוסד, את ה, בוא נגיד, את האני והתחושותיו ואת הגעגועים הפרטיים להבדין אולי איזה אנחנו של מרש לאומי. אז בוא נשמע את אלנה תאמר לי שלום, שהמילים והלחן הם של טולי רביב, שהוא אחר כך הוא גם שר לצידה של יפה ירקוני, והביצוע הוא כנראה משנת 1948-1949. אז כאן יש באמת פתח באמת לפן הזה שהוא לא רק הלאומי, אלא גם המלחמה היא חלום טבול בדם ודמעות, גם הפן הזה, האמירה האולי יותר רחבה של, של, של גם מה קורה אחרי שהמלחמה מסתיימת. ויפה ירקוני נחשבה לזמרת של החוגים הסלונים, הבורגנות העירונית. אתה שומע, זה סוג של טנגו. הם רקדו ושיקפו את ההוואי העירוני של אירופה.
זה בזמן המלחמה.
זה בזמן המלחמה, לחלוטין, כן. זה מדובר כמובן על פרידה מחייל, מהחייל הפרטי. אלנה תאמר שלום, רק להתראות. אתה תחזור. ובאמת היא הייתה מתויגת כסגנון, אתה שומע גם סגנון השירה של המשוחרר יותר, קרוב יותר באמת לאולי שירה קלה של ימינו, אבל כדי להיפטר מהתיוג הסלוני שהיה נחשב שלילי באותה תקופה, אז בעלה גם הזמין מחיים גורי את השיר בבל וואד, שבאמת מיצב אותה מחדש כזמרת לאומית. אבל בואו נמשיך עם הקצת יותר אינטימי. אז שיר נוסף מהתקופה מדגיש את החוסר היומיומי גם באוכל ובאמצעי קיום פציעים, את העורף. אז בואו נשמע את השיר באמת ההומוריסטי כדור בשר, שמבוסס על שיר באנגלית One Meatball, וכאן נשמע אותם דרור החפקין.
נכנס בחור יפה צעיר, הוא ניגש אל המלצר, הוא ביקש כדור בשר, כדור בשר, כך הוא שר, מת לאכול כדור בשר.
לא היה חובזה, והיה כדורי חובזה ולחם וכדורי דשא ולחם, אבל זה באמת ביצוע הרבה יותר מאוחר. ב-1948 שר את זה שלומית לבנת, אבל לא מצאתי ביצוע מהתקופה. אבל בוא נסיים באמת בשיר אופטימי, אמיתי, בוא נסיים.
חשוב, אופטימי חשוב, של... כן, גם כן, בימים
כן.
כאלו.
כן, כן, אז אם האמיני, תאמין, תאמין, יום יבוא. יש אפילו מהתקופה, יש פרודיה על שכתב שבוי של הליגיון הירדני, אבל אנחנו, אני מזמינה אנשים לקרוא, זה דווקא כתוב היטב, זה שיר טוב. אבל בוא נשמע את השיר האופטימי, את השיר שמאמין שיום יבוא, הוא נכתב על ידי רפאל קלצקין והלחין מנשקה בהרב, ושוב עבור יפה ירקוני, שבאמת יחד עם שושנה דמארי, היא הייתה הזמרת של התקופה, ושתיהן ביחד נשאו את ה, את ה, את הלב של העם, דרכם, דרך הקול שלהם. היא הייתה אלחוטאית, ובאחד הימים שהם חזרו עם הטנק, אחרי הפעולה היא ראתה שכתוב על הטנק שלט, "העמידי יום יבוא יפה." אז בוא נשמע את זה.
רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
תודה, מיטל.